הכתובת.
שלום.
טוב, ערב טוב. אנחנו ממשיכים הלאה. נגלה כמה דברים על המסע הזה שאנחנו עושים ביחד וסביב בנושא של ההלכה. א', שבאמת, לא יודע מאיפה מתחילים אותו, כל פעם שאני בוחר איזשהו נושא אני אומר לעצמי, כן, אבל זה כל כך, יש כל מיני הקדמות שחייבים לתת לנושא הזה, וזה משיק לכל כך הרבה נושאים אחרים, אז זה קרה לי גם השבוע, דבר ראשון. ודבר השני, ברמה המתודולוגית, בשיעורים הקודמים, בעיקר באלו שעסקו במקורות הסמכות, ניסיתי לפרוס שיטות. היום החלטתי להתמקד אולי בלהציג עמדה מסוימת, היא לא היחידה, היא לא הבלעדית, היא לא תמיד נכונה, אבל להציג אותה מכמה זוויות ולעבות אותה. מקווה שזה צעד מבורך. והדבר השלישי, וזה גם קורה לנו פעם שנייה או שלישית, שדברים שקורים פה בישיבה בהקשרים אחרים נפגשים עם השיעור הזה. זה קרה פעם אחת סביב הסיפור של רב שמעון שחזר פה בשלושה דפי מקורות. וגם השבוע התארח פה, מי שלא יודע, ישב בדיוק במקום הזה רב דוקטור שי עקביה ווזנר, על המחבר של דוקטורט על תפיסה או חשיבה משפטית בישיבות ליטא וראי משפטו של רב שמעון שקופ. וחלק מהדברים שהוא אמר כבר היו בדף המקורות שלי, אז קיצצתי את חלקם, אבל חלקם השארתי. חלק גם ננסה ללכת אולי צער אחד מעבר למה שהוא הלך, לתת לזה קצת שפה מושגית. כשאנחנו מדברים על הלכה ומציאות, אז צריך לומר שני דברים. קודם כל באופן פשוט, מה זה? אתה שומע?
זה אותו דבר.
למה אתה אומר זה אותו דבר?
למה לא?
ההלכה ומציאות? כן, לא, מה השאלה בכלל? אז אני רוצה רגע להסביר. אז יש צד מסוים שבו ההלכה עוסקת במציאות. למשל, דוגמה קלאסית, לא הבאתי פה מאורך הדוגמאות, אבל בדברים מפורסמים, כשבאים לדון בשאלה של דוד חשמלי בשבת, בוילר בשבת והוצאת מים, או דוד שמש בשבת, אז מה עושים הפוסקים דבר ראשון, הפוסקים המאוחרים? קודם כל מתארים את הסיטואציה, איך זה עובד דוד שמש? ומי שיקרא את הציץ אליעזר ואת הרב עובדיה על דוד שמש יקרא תיאור מאוד מאוד מעניין בהתחלה של איך זה עובד, ושונה של שניהם. לא חקרתי אף פעם עם מי הם התייעצו, עם איזה דוקטור, עם איזה בעל הפיזיקה או משהו כזה.
ויש באמת מחלוקת בפעולה שלו.
יש מחלוקת בפעולה. כן, אבל השאלה היא מחלוקת בפעולה היא באופן שבו אתה מתאר את הפעולה, או שמדברים על שני דברים שונים. אני לא רוצה להיכנס לזה, בסדר? אבל ברור לחלוטין שעוסקים במציאות. זאת אומרת, אם אתה רוצה להגיד האם הדבר הזה, כמו שאמר עמנואל, שייך לאב מלאכה, תולדות טהור, תולדות חמה, ושל, צריך לדעת איך זה עובד. כנ"ל כמעט בכל תחום אפשרי, אתה צריך בסופו של דבר להגיב אל המציאות ולדעת את המציאות ולהתייחס אליה, וזה דבר פשוט שההלכה מתעניינת במה שנקרא מציאות. מצד שני, די ברור, אלי אומר, זה שני דברים שונים, די ברור לגמרי שההלכה, או מי שרוצה ללמוד,
לא מציאות.
ההלכה היא לא מציאות, כלומר מי שרוצה ללמוד הנדסת חשמל, לא ילמד את זה מתוך ספרים של שוטים. עוד נראה שכן, בסדר? יש גם עמדה כזאת, הבאתי אותה, אני לא יכולתי לוותר אליה, מי שמכיר אותי יודע שאני גם חובב את הפוסק הזה, אבל באופן פשוט, ההלכה היא לא עוסקת בתיאור מציאות. עניתי על שאלה בכיפה לפני יום או יומיים, מישהו שאל אותי, דיברתי עם איזה מישהו בעניין האבולוציה, איך האבולוציה מסתדרת עם התורה, אם הרב יכול לתת לי תשובה ניצחת, משהו כזה. אמרתי לו, קודם כל, לא יודע, תשובה ניצחת, אם זה מעניין אותך, אתה רוצה תשובות ניצחות, איך תלמד את זה, זה לא באינטרנט וכו'. אמרתי לו שיש כמה אפשרויות, אפשר להגיד. קיצור, נתתי כל מיני תשובות, כי עד השם
הטובה. לא ניצחות.
כי עד השם, לא חושב שהם ניצחות. אמרתי לו, הרב קוק אומר שזה מסתדר, לא משנה. אחד הדברים שאמרתי לו, אחת האג'נדות. זה ניצח מוכלם. אחד הדברים שכתבתי לו שם, אני חושב ברצינות שזה נכון, תשובה מפורסמת, דברים מפורסמים, שהתורה לא עניינה לתאר תיאורים היסטוריים או מדעיים. זאת אומרת, השאלה איך נברא העולם או איך נברא האדם, זה לא לומדים מהתורה. התורה באה ללמד אותנו רוח, באה ללמד אותנו מוסר, באה ללמד אותנו את התגלות השם, לא יודע מה היא באה ללמד אותנו, לא משנה כרגע. היסטוריה או מדע או משהו כזה, זה לא נושא, תימה בספרים אחרים. בוודאי שעמדה כזאת גם כן תהיה נוכחת כשנבוא לדבר על הלכה. אני מקדים ואומר, עוד הקדמה אחת לפני שניכנס למקורות, אני מקדים ואומר שבכל התחום של דיני ממונות, של דינים המשפטיים, אז כאן יש שאלה מאוד גדולה שקשורה גם, אנחנו כל הזמן משיקים לתחום הזה של פילוסופיה, של תיאוריה, של המשפט, האם השופט שבא לשפוט במשפט, מה תפקידו? כן, פילוסופיה כללית, במשפט כללי. מה תפקידו של השופט? האם תפקידו
לברר את האמת,
והאמירה שלו בסופו של דבר צריכה להיות זאת המציאות הנכונה האמיתית, או שתפקידו של השופט הוא ליצור הכרעה. כן, בסדר, ולהגיע לאיזשהו מקום של צדק, אבל לא מתוך מקום של אמת, אלא תפקיד לשופט הוא להכריע, ומכוח סמכותו הוא מכריע, ואחר כך עושים מה שהוא אומר, וככה זה עובד בעולם. דברים מפורסמים, מי שירצה לקרוא דבריו של ההוגה האמריקאי, כדומני, באנגלי לא אמריקאי, רונלד דבורקין, שפרסם כמה דברים בנושא, ויש רז שפרסם בעברית, ואהרון ברק, ודנו בדברים האלה הרבה בנושא התיאוריה של המשפט. וגם ביחס לשאלת ההלכה, בדיני ממונות, כן, שאלות מאוד מפורסמות, האם שבית דין דן, האם תפקידו הוא, תגידו את זה בשפה למדנית?
לברר.
ברור, אל תגיד לברר, לברר זה כבר מודרני.
בירור?
בירור.
ליצור חנות.
לא, זה לא טוב.
למה? וזה קובע את הדין, אז אומר זה ככה.
אתה צודק, אבל אתה לא משתמש לכל בטרמין. בירור מול? הנהגה, חברים. בירור מול הנהגה. האם כשבית הדין פוסק משהו, פוסק בחקירת אחרונים מפורסמת, הוא בא לברר את מה שקרה, או שהוא בא רק לומר לנו איך אנחנו צריכים להתנהג ביחס לממון, אבל הוא לא אומר שום דבר על המהות שלו, על הטבע שלו, על השייכות האמיתית שלו. אני לא נכנס בכלל, בכלל, בכלל לדיני ממונות, אולי צריך בהזדמנות אחרת. עיקר עיסוקנו יהיה בתחומים הדתיים, פר אקסלנס, של בן אדם למקום, או משהו כזה. עוד שאלה שמשיקה, עוד הקדמונת, בסדר? עוד שאלה שמשיקה לענייננו זה שאלת הלכה ואמת. וזה קשור לדברים שדיברנו לגבי המחלוקת. כן? יש שם כמה מקורות שיותר מתאימים לנושא של הלכה ואמת. כלומר, האם יש אמת אחת, אמת הלכתית אחת, האם הקדוש ברוך הוא יודע מה נכון? כן, תפילין של רש"י, הוויות באמצע, הוויות כסדרן. אם הקדוש ברוך הוא צד האמת, האלוקית, המוחלטת,
בסיני.
מה זה?
לא הבנתי? תפילין שהוא מניח, של רש"י,
לא שהוא מניח, אלא מה הוא חושב?
הוא מניח תפילין, הרי.
כן, נכון.
אתה מניח שהוא מחליף
במנחה. מה אתה אומר? הוא מחליף במנחה. אז זה דבר מעניין דרך לבחון את הנושא הזה. בכל מקרה, האם יש אמת הלכתית אחת ואנחנו מנסים לכוון עליה או לא? מפה אני אולי אתחיל ואחר כך נתגלגל אל המקורות הנוספים. יש פה אי אלו דפים, אם זה לא מספיק אז תחלקו יותר. יש, ראיתי ששיעורים שעברו היו ארוכים מדי עם 4 עמודים, אז עברתי ל3 עמודים. אני רואה שזה בואו תעבירו ביניכם ונקרא ביחד.
זה לא אותו דבר.
פה הדף הדו צדדי ופה הדף הלא דו צדדי. זה דף לכל 1.5, בסדר? כל 3 שיקחו 2 דפים. או שמישהו ילך לצלם, זה גם
אפשר.
יש 2 דפים, כן. אוקיי, אני מתחיל בעמוד הראשון, דווקא במקור השני, במקור של הקדמה של קצות החושן. הקדמה של הקצות. הקדמה מפורסמת, קיצרתי אותה מאוד מקוצר המקום, אבל מומלצת מאוד לעיון מעמיק יותר. מניח שבשיעור פה של בנועם על האחרונים הדבר הזה נידון, בשיעור על הקצות. וכותב הקצות בהקדמתו לספרו כך, אני במקור השני, בסדר? כבר העריך הר"ן, וזה לשונו, כי אם היותם שספק תור על דרך האמת היו אומרים תמה, שאחר שהכרעת התורה נמסרה להם בחייהם ושכלם, היה מחייב לתמה, היה מן הראוי שיהיה תמה, אף על פי שהוא בהפך האמת, שכן חייב שכל האנושי. והשאר, אף על פי שהוא אמת, אין ראוי לעשות מסכם את דרכי התורה, כמו שלא תיארו בעלי מחלקתו של רבי אליעזר, אף על פי שנתנה עליהם בת קול מן השמיים שהלכה כמותו, ולא נסתפק להם שעניין מת השם יתברך. אף על פי כן, לא בשמיים. ולפיכך אמרו, מה נוכח רבא בר נחמני, ולא באת אליו ההכרעה מן האמת, כי לא נסתפקו בזה, כמו שכתבנו, אלא שהכריע ששכל האדם מחייב וכו'. הוא מתייחס שם לגמרא, שכן, היה איזשהו רבא עלה לשמיים, והיה איזשהו דיון הלכתי, הקדוש ברוך הוא אומר ככה, ובית דינו אומרים ככה, ואמרו, מי נמצא כאן? או, רבא, נו, תגיד לנו רבא. אז אומר הר"ן, כן, כן, אומר הר"ן, זה לא שהם התלבטו מה ההלכה, והם אמרו, רבא, אתה בחור חכם, אתה תגיד, אלא הם ידעו הכל, הם היו בשמיים. אבל רבא בר נחמני הוא זה שמכיוון שנאמר לא בשמיים, הוא זה שהיה לו שכל אנושי, אז הם רצו לדעת מה דעתו של רבא בר נחמני. וגם כן אומר, אלה שחלקו על רב לייזר בן אורקינוס ותנורו של אחנאי, הם לא אמרו, הבת קול שאמרה שהלכה כמותך היא לא צודקת, אלא מה הם אמרו? עמד רבי יהושע על רגליו ואמר, לא אכפת לנו מבת קול, לא בשמיים, נכון? אין לנו משגיחים בבת קול. זאת אומרת, יש איזושהי עמדה שאומרת, זה לא קשור לשאלת האמת, זה קשור לשאלת איך מחליטים ומחליטים כאן. עכשיו אומר על זה הקצות, וכל הרואה זה ישתומם ולבבו יחרד. ואם הראשונים כמלאכים, זה בדילוגים, ומה יעשו חלושי השכל כמונו, אשר בתרדת הזמן טרודים, ובעיתות הפנאי שוכן ענן העצלות עליהם, כן, אם הקצות, הקצות אמר את זה על עצמו, מה, מה אנחנו נגיד? אני אגיד, בהתרפות מן התורה ידע... מה זה? זה הקצות, זה הקצות. ובהתרפות מן התורה ידע... ארן זה עדה וכולי. חתכתי אפילו את העין שם בשביל להרוויח עוד. ובהתרפות מן התורה ידיהם, אפילו דבר קלה במסכת קלה, לא ידוע שבק התורה, אוי לנו מן בולה מעל בונה של תורה. ובזה יובן, עד היית בזוהר מחידוש היוראית דיבורי ארץ חדשה. ומי יבוא אחרי המלך אשר כבר עשה, הוא לחדש דבר מעתה, הכל ברא הקדוש ברוך הוא, חוץ מן השקר, שבני אדם בודין מליבן. ומן דה משקר חס ושלום, אין זה חידוש היית תורה. והאמת כבר היה. כן, אז מה נשאר? שואל הקצות בעצם. כן, מקורת הזוהר, מה נשאר? תורה אמיתית, הקדוש ברוך הוא כבר נתן הכל. מה נשאר חוץ מהקדוש ברוך הוא? שקר, שקר זה לא תורה. אז מה, מה אפשר עוד לחדש בעולם הזה? אבל הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ונתן לנו את התורה כפי הכרעת שכל האנושי, אף על פי שאינו אמת. אם כן, המחדשו הוא חידוש גמור. רק שיהיה אמת בהכרעת שכל האנושי. וזו שאירה, הקדוש ברוך הוא... אמת יחסית, אוקיי. וזו שהראה הקדוש ברוך הוא כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כי נתחדשו הדברים על פי התלמיד המחדשו. ואז הוא מביא את הסיפור המפורסם על שנברא העולם, אלו אומרים יברא, לא יברא, כן, לא יברא שכולו שקרים, כן יברא שכולו צדקות, דברים מפורסמים, ישליחם את ארצה. השיב הקדוש ברוך הוא, זהו רצוני, שתעלה אמת מן הארץ, והאמת היא כפי הסכמת החכמים, שכל אנושי ולשכון כבוד בארצנו. כבר אמרו בגמרא, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל תורה שבעל פה, שנאמר על פי הדברים האלה קראתי איתך ואת ישראל, והיה קריטת בריכולי וכולי וכולי, כפי הכרעת החכמי, ואמרו בשס וכולי, והיינו פירושה, פתחה בחוכמה, פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד על לשונה, משום בתורה שבעל פה ניתנה כפי הכרעת החכמים, אף על פי שאינו אמת, נקרא תורת חסד. וכדי תבשס, אם חסד אינו אמת. אומר הקצות, בעצם התורה שלנו היא לא תורת אמת, היא תורת חסד. היא תורה שהיא אמיתית בשכל האנושי, אומר יובל, אמת יחסית, כן? פילוסופיה בתיאוריה של המשפט משתמשים בביטוי אמת הסכמית, נכון? אמת הסכמית, כלומר אמת שנובעת ממה? כדי שהסכמנו שהיא האמת. אז האמת היא,
הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם למידת הדין,
כן,
ואחרי שתף את המידת הרחמים, לא יודע, רחמים לא יודעים בחסד, אבל כאילו בעולם זה לא יכול להתקיים התורה הזאת של הלמעלה.
כן, אני שומע, מקבל. עכשיו, העמדה של הקצועות, אני אומר, לא קשורה באמת לדיון של הלכה ומציאות, היא קשורה לדיון של הלכה ואמת. זאת אומרת, האם כשאני אומר שאיזושהי הכרעה הלכתית, אני מכוון לאמת האלוקית? אומר הקצועות, לא, זה לא משנה. ובן מסוים, הקדוש ברוך הוא לא מחפש את זה, כי זה כבר יש לו. מה שיכול לקרות פה זה שאני יכול לכוון לאיזשהו אמת אנושית, לשכל אנושי, ולפי ההסכמה הזאת, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה בעולם. אז זה משיק גם כן לשאלה של סמכות חכמים וכולי, אבל זה קשור, אני חושב, גם מאוד ליחס למציאות. ואם ניקח את הקצות עוד צעד אחד הלאה, ופה בעצם הלוז של השיעור כבר מונח עכשיו, מה שההלכה עושה, מה שעוסקים פוסקי הלכה הרבה פעמים, הם לא עסוקים בלתאר את מה המציאות האמיתית, אלא ואפילו לא בלתאר את המציאות ההלכתית, אלא הם מייצרים מציאות. מייצרים מציאות, ועכשיו אני רוצה ללכת איתכם ביחד ולטעון, להסביר מה אני מתכוון. כן.
לפי מה שקצת אומר, בעצם ההבדל בין המשפט העברי למשפט החילוני. בסופו של דבר נושא הוא שכל אנושי.
אבל מה ההבדל בכל זאת? מה ההבדל? תגיד אתה, מה ההבדל? אתה צודק, מה ההבדל?
בעקרונות, פשטים.
אוקיי, בואו נשאיר את זה פתוח וננסה לענות על זה בסוף. בסדר? לפני הדברי הציב, אבל תתפוס אותי, בסדר? לפני השורה האחרונה, בשורה האחרונה דברי הציב יגיד איפה. נחה עליי הרוח, ובאתי כאן שלושה מקורות קצרים מתוך שמות רבה, בשביל להציע גם ככה את נופך הגדתי לשיעור ההלכתי הזה. ראשים, אני חושב שכאן מפורסמים, הרוח שלהם מפורסמת, אבל יש בהם, אני חושב, חידוש. חודש הזה לכם, כן, הזמנים ניתנו לישראל לחדש חודשים. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, מתי אתה עושה את המועדות, שכן כתיב בגזירת ערים פתגמה? אמר להם, אני ואתם מסכים או נסכים על מה שישראל גומרים ומעברים את השנה, שנאמר, אקרא לאלוהים עליון ואל גומר עליי. וכן אומר, אלה מועדי השם יקרא קודש, שתקראו אותם במועדם, אותם אתם, בין בזמנם בין שלא בזמנם, אין לי מועדות אלא אלו. ויש מדרש מאוד יפה שהקדוש ברוך הוא מתארגן שם למשפט, נכון? ושם על עצמו, מביא את התיבה ואת הפרקליטים וכולם שם מתארגנים, ואז מסתכלים למטה ומה רואים? שבית הדין החליט
מחר.
מחר, טוב. קבלו ביטול חזש, כולם מפרקים את התיבה, מפרקים את כל התפורה, מביאים את זה מחר עוד פעם, כן, כל המלאכים, כל ההתעסקות. למה? כי הקדוש ברוך הוא סומך על עם ישראל. זה דברים מפורסמים. אבל הבאתי פה עוד שני מדרשים מההמשך, יש שם ממש רצף ארוך מאוד של דרשות על, על סגולתם של ישראל וקידוש החודשים. ובואו נקרא ביחד את שני המדרשים הבאים, אני חושב שהם ייתנו עוד איזשהו נופך לשיעור. דבר אחר, החודש הזה לכם, משל למלך, שהיו לו צרות מלאים זהב וכסף ועלים תלות מרגליות, והיה לו בן אחד. כל זמן שהיה בן קטן, היה אביו משמר את הכל. הגדיל הבן ועמד על פרקו. אמר לו אביו, כל זמן שהיית קטן, אני הייתי משמר את הכל. עכשיו שעמדת על פרקך, הרי הכל מסור לך. כך היה הקדוש ברוך הוא משמר את הכל, שנאמר, והיו לאותות ולמועדים, כיוון שעמדו ישראל, מסר להם הכל שנאמר, החודש הזה לכם. אז מה המדרש אומר בעצם? אוקיי, אנחנו מקדשים, בסדר, אבל מה הוא מוסיף על התפיסה הפשוטה שעם ישראל מקדש את הזמנים, הקדוש ברוך הוא מבטר לנו ונותן לנו ומעריך אותנו וכו'?
זה בעצם הכל.
מה זה?
זה בעצם הכל.
זה בעצם, א', שזה הכל. וזה ירושה. ומה עוד? מה הבדל בין ילד קטן לילד גדול?
הוא חושב.
ילד גדול הוא חושב, אוקיי. זאת אומרת, כל עוד אתה ילד קטן, בוא נתרגם את זה רגע אחד, אז מי מקבל החלטות?
אבא.
אבא, הקדוש ברוך הוא מקבל החלטות, נכון? ועכשיו שאתה כבר גדול, אז אני... א', אין אבא, נכון? ב', אתה כבר עצמאי, נכון? שמחת, אחד יצליחה לשכם, צא לדרך, ומעכשיו תעשה את זה לבד. אבל באופן קיצוני יותר, אני רוצה לקרוא איתכם את המדרש הבא. החודש הזה לכם, משל למלך שקידש אישה וכתב לה מתנות מועטות. כיוון שבא ללוקחה, כתב לה מתנות רבות כבעל. כך העולם הזה אירוסין היו, שנאמר והרסתיך לי לעולם. ולא מסר להם אלא הלבנה בלבד, שנאמר החודש הזה לכם. זה נשמע איזשהו סוג של מיעוט. חודש הזה לכם. אבל עם מות המשיח יהיו נישואים, שנאמר כי בו עלייך עושייך. באותה שעה מוסר להם את הכל. שנאמר במזכילים יזרו כזוהר רכה ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אז מה אומר המדרש פה? הוא לוקח צד אחד נוסף, מה הוא אומר?
נהיה אלוהים.
נהיה אלוהים. מה זה אומר שנהיה אלוהים? מה יהיה לנו? יש שתי קירות אפשריות. קירה אחת אפשרית, לא רק הירח, אלא השמש, הכוכבים, כל העולם יהיה שלנו. אבל במונחים הלכתיים, אני רגע רוצה לקרוא את זה קריאה פרוגרמטית במובן מסוים, אתה יכול להגיד, הזמנים אסורים לישראל. יש מדרשים מפורשים, החודש הזה לכם, ומה שישראל מחליטים זה מה שקורה, והם קובעים את המועדים, וגם פשוט, אנחנו קובעים את המועדים, נכון? והרבה מאוד הלכות אחרות, או הרבה מאוד מהמציאות, לא, לא השנה, אלא העולם, ואולי גם הנפש, זה בידיים של מי? זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. ומה נשאר עם הזמנים אצלנו? עולם, שנה ונפש, נשאר העולם, נשאר הנפש. אומר המדרש, אם אני קורא אותו באופן מסוים, אומר המדרש, לעתיד לבוא, בימות המשיח, אם אני אקרא את הרקע המדרש הקודם, ככל שאנחנו גדלים ומקבלים עצמאות ולומדים את הקטע, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו יותר. בהתחלה נותן לנו רק את הזמנים להחליט לבד, ולאט לאט הוא הסתלק, עושה דברים שרק הוא יודע מה הוא עושה, אנחנו לא יודעים, והפך את תלמידי החכמים, בסדר? איך אומר המדרש? המשכילים ומצדיקי הרבים, הפך אותם לאלו שהם בעצם הבעלים על העולם. הבעלים על העולם לא רק על ההלכה, אלא על העולם באמת.
של עתיד לבוא, גם
עדות
שמש
הוא מתנהג
כמו
בשוטים? גם היום עדות שמש מתנהג כמו בשוטים, זה מה שאני רוצה לטעון. אני רוצה לומר שאנחנו כבר בלעתיד לבוא.
אבל יש הבדל, מול ההתעסקות המאוד חופשית, אופטימיסטים כמו המועדים, או אפילו עניינים כמו לוח השנה, לשחק איתם לבין ההתנגשות המציאותית של ההלכה, עם דברים שאפשר להתווכח עליהם, אבל... יש דברים שאי אפשר להתווכח איתם.
על מה אי אפשר להתווכח? בוא נצא לדרך ונראה שיש פה דברים שאפשר להתווכח איתם.
יש דברים שאפשר להתווכח, נכון. יש דברים
שההלכה לא מנסה להתווכח איתם. בוא נצא לדרך. זאת אומרת, אני מקבל את האתגר שלך, אני לא חושב שנוכל לשנות את הפיזיקה בשעה הקרובה, אבל בוא נראה מה עושים. בסדר? בוא נראה מה עושים. טוב. אני אומר אותם, אני רוצה לטעון, בעצם לא המדרש הזה, זה ככה העיר לי מאוד, אני רוצה לטעון שבעצם ככל שהזמן עובר, כל שאנחנו מתרחקים חוזר גם לשיעורים הקודמים בהרבה מובנים. אנחנו מתרחקים מההלכה שהיא סוג של התגלות של ריבונו של עולם, והיא קשורה להשראה, וגם הסמכות של הפוסק למונוליטיות, ויכולת לקבל החלטה חד משמעית על חברה מסוימת ועל ציבור מסוים, ככל שהדבר הזה הולך ונעלם, בצד הפוך, אנחנו הולכים ומתבגרים, הולכים ומקבלים את הכוח להגיע וליצור את הדברים בכוחות עצמנו. אגב, בעולם הפיזיולוגיה, הפיזיקלי, ודאי שזה נכון, שככל שאדם מתפתח, יש לו יותר יכולת יצירה ובריאה וחידוש ושיבוטים גנטיים ופיצוחי אטום למיניהם, זה פשוט, זה לא צריך להגיד, העולם הולך ומתעלה, וגם ההלכה הולכת איתו, תמיד יותר לאט, אבל הולכת איתו, וגם כן יוצרת או תופסת את עצמה יותר כיוצרת ופחות כמתארת או מבינה או חותרת אל האמת של מה שיצר הקדוש ברוך הוא. ויכול להיות שהרמח"ל צודק, שבסופו של דבר התכלית של כל הסיפור הזה היא להביא אותנו למקום שבו, איך אמרת, שנהיה אלוהים, הקדוש ברוך הוא מחכה שנגיע לזה לבד, בגלל זה הוא משחרר לנו את החבל. אבל אני קצת מקדים את המאוחר. אומרת הגמרא בסנהדרין, גמרא מפורסמת, אמר רב, 18 חודשים גדלתי אצל רועה בהמה לידה איזה מום קבוע ואיזה מום עובר. פעם להיות רב זה היה עסק רציני, לא היה צריך ללמוד הלוכה, היה צריך בשביל להיות יורה, יתיר בחורות, הגמרא שם דנה בזה, ולהיות נייבי. בסופו של דבר, או שואלים אותך אם הבמה הזאת טרפה או לא, מה אתה צריך להסתכל? להסתכל על המום ולהגיד עובר או לא עובר. איך תדע? שנה וחצי התמחות בבחורות, נכון? לגדול אצל רואה בקר, כך אומר רב, ככה רב עשה. יכול שהיו אנשים יותר מוכשרים, פחות מוכשרים, אני לא יודע אם זה היה בחיר שנה וחצי, וככה הוא עשה. 18 חודשים. והגמרא, המשנה מגדירה לנו במסכת חולין, אלו טרפות, פרק ארוך, ולמדתם את זה כבר בדף יומי, נכון? למדתם חולין? לא. לא, אתם בזבחים, נכון. עוד נכון לכם אתגר מאוד גדול, הפרק השלישי של חולין, זוכר את החוויה שלי של ללמוד את זה בבקיאות. תיאורים פיזיולוגיים ארוכים ענפים ומרתקים כנראה את מי שזה מעניין אותו, של איך בנויה הבהמה ואיזה מום עובר ולמה וסריחי הריאה וכולי. מה זה? לא, כבר יש כל מיני תרשימים ודיאגרמות וניקב
ותמונות.
אני חושב את זה כחוויה, חוויה לא פשוטה, לא פשוטה. ואני מדלג פה על המשנה בבכורות, שהיא משנה גם כן מוכרת שקשורה גם לטעות, ולא נדבר על טעות למרות שזה גם כן רלוונטי. ובסופו של דבר נקפא אלו מומים, כן? אלו טרפות, איזה מומים הורגים בהמה ואיזה מומים לא הורגים בהמה, ולפי זה הלוך אם הדבר הזה במה שיש לתמום הזה יטריף או לא. דבר פשוט. אומר על זה רב מוישה פיינשטיין בשוטו, אבן העזר חלק ב' סימן ג', הבאתי פה כבר את הרמב״ם בפנים, ככה הכנסתי אותו פנים. וכדי מצינו כעין זה באיסור טרפה שאמרינן זה הכלל, כל שאין כמו החיה טרפה. ואית ברמב״ם פרק י' משחיטה הלכה י' ג', אומר הרמב״ם, וכן אלו שמנו ואמרו שאין טרפה, אף על פי שיראה בדרכי הרפואה שבידינו, שמקצתן אינן ממיתים, ואפשר שתחיה מהן, אין לך אלא מה שמנו חכמים. אומר הרמב״ם, אל תתבלבלו. זה שהיום יש דברים שחכמים מנו ו...
טעו.
אל תגיד טעו, רמב״ם לא אומר טעו. ו...
הם לא
ממיתים. אוקיי, חכמים אמרו משהו על טריפה, בימינו אתה רואה, לפחות בעיניים שלך, הרופאים של היום אומרים שמה? שזה לא בדיוק רלוונטי, מה שבימי המשנה בבכורות במקור הקודם זה היה מאוד רלוונטי, אם במה חיה או לא, אם הרופא, תורדוס הרופא אומר הפוך, אז זה משמעותי, אבל אומר רבם זה לא מעניין אותנו, אנחנו הולכים עם חכמים. אומר על זה רב משה ככה, זה קצת פלפול, תחזיקו את האצבע. בשלמה מה שכתב בהלכה י' ב' ואין להוסיף על טרפות אלו שכל שירה לבמה חוץ מאלו שמנו חכמים דורות הראשונים והסכימו עליהם בבתי דיני ישראל אפשר שתחיה, ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות, זה עדיין לא מאיים עליי. למה? ניחא, שהוא מטעם שאיתה בגמרא חולין, גמירי דאי בדרי לסמה, בו בדרי לסמה חי, רק שממנו נשכח הרפואה. זאת אומרת, זה שהיום בהמות ימותו מדברים חדשים זה לא נורא, יכול להיות שפעם חכמים צדקו שיש איזשהן תרופות מסוימות שמחזיקות אותה חיה, ובימינו שכחו את זה, אז היא תמות. זה לא מוביל אותי, אומר רבוי, שזה אני מסתדר.
סבא, אתה מתיר על פי זה.
כן.
לא, אבל תגיד,
היא טרפה.
לא,
אם תראה היום משהו שמת, אני יכול להגיד לך, היא לא טרפה, וזה שאתה רואה שזה מת ואין לזה פתרון, זה כי אנחנו לא מכירים את התרופה שחכמים הכירו. זה אומר אני בישלמה. אתה אולי לא בסדר, רבוי שבישלמה עם זה. בוא נראה כמקום שבו קשה לו. ומה שמה, אני מדלג. אבל להיפוך, שחזינה נטעה שאפשר שתחיה על ידי סמים, וגם בלא סמים, אוי ואבוי, כן, זה לא זו שיש תרופות חדשות, אלא סתם יש כל מיני מומים, שהיום הפרות, וואלה, מחזיקות מעמד. הרי לא קשום תירוץ, אלא לומר שנשתנו התוואים. תגיד, שתנו התוואים. ואם כן, אני דילגתי פה קצת, צריך לומר, דעתירי עשרה מה שהיה בזמן נתינת התורה, טריפה שלא היה סופה לחיות כמו אז, גם לעולם אף שישתנה הטבע. וכן התירה מה שאז היה סופה לחיות, גם לעולם אף שישתנה הטבע ולא יהיה כמו הסופה לחיות. כלומר, אומר משה פיינשטיין, הטריפות, זה דבר פשוט, אבל זה נוסח יפה, הטריפות שמותר או אסור, זה מה שחי או מת?
לא.
לא. זה מה שהתורה אסרה או התירה.
מה שהיה אז.
ומה שהתורה אז אסרה לפי מה שהיה חיום.
אז לא עוזר שרב הלך
ללמוד.
לא. שנייה. אתה מקשה טוב. רגע. אחד. למה זה לא עוזר מה לתת? אז עזבי לך, למה זה לא עוזר שרב הלך ללמוד?
כי זה לא מעניין מה עכשיו עובר או לא עובר.
כי?
רק מה שעבר פעם, אולי גם הגבל לרב נשתנה.
האם רב היה חותם על האקוס מוישי הזה?
לא.
זאת אומרת, רב סבר, דבר פשוט, רב סבר, שהשאלה של הטריפות...
האם רב משה פיינשטיין היה חותם על מה שאמרת עכשיו שרב לא היה חותם על...
כן, אני חושב שכן. כן, ודאי, פשוט כביאת הבקותך. בטח שכן. רב משה לא תופס את מתן תורה, אני חושב...
תורה שבעל פה שעד ימינו
ו... תורה זה עד רב, פחות או יותר. שם זה תורה. אולי לא, לא יודע.
אז רב הוא מאלה של פעם.
ודאי.
אז הוא בסדר עדיין, אחריו זה כבר...
כן, אני רב.
זה עד סוף הגמרא, כאילו זה היה נתנה תורה.
אז זה קשור לשאלות הסמכות, דיברנו עליהם כבר בשיעור לפני איזה שבועיים, שלושה, שאלה טובה.
לא, מה הוא אומר, כאילו?
הוא לא אומר.
עד הרמב״ם.
עד שה... הרמב״ם כבר אחורה.
בסדר, לא, הוא צריך לראות את הרמב״ם, כאילו.
בשבילו הרמב״ם כבר... כן, הרמב״ם כבר אחרי. הרמב״ם כבר מסתכל על ההלכה כדבר חלוט. הרמב״ם, אגב, אומר שהגמרא זה מבחינתו הקו האחרון. וכבר עמדו על זה חוקרי ומפרשי ותלמידי חכמי הרמב״ם, שהרמב״ם מבחינתו גמרא הכוונה המאמרות פחות הסתמה, לא תמיד אכפת לו, כן? אמרו שלא ידחיק וכו'. אבל הגמרא מבחינת הרמב״ם היא הוסכמה על כל קהל ישראל, התקבלה על ידי ישראל, ומה שאחר הגמרא זה כבר בכל קהילה וקהילה, זה לא רלוונטי. לא רלוונטי, זה לא מחייב ברמה המחייבת שהרמב״ם תופסת קבלת ישראל, אני לא רוצה לפתוח את זה כרגע שוב. זאת אומרת, מה שאומר, וזה אמירה מאוד משמעותית, אם אתה רואה עכשיו טריפה שחיה או משהו שלא טריפה שמתה, רב משה אומר מה?
השתנו
התוואים. זאת אומרת, זה לא יעלה על הדעת. כי הגדרה של טריפה זה לא איזשהו תירוץ של אחד האחרונים שאומר, הגדרה של טריפה נשענת באמת על אם זה חי או מת, ויכול להגיד דפוך. זה כמפורש, שזה מה שצריך לדעת. זה המשמעות של טריפה במובן הריאלי. וככה רב חי, לכן רב הלך 18 חודשים ללמוד. למה הוא הלך ללמוד? זה כתוב בגמרא. לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר, זה פשוט. צריך ללמוד את זה. אומר רב משה פיינשטיין, בסדר. ההלכה היום לגבי טריפות לא אומרת לך שום דבר על חי עומד לגבי הפרה, אלא מה היא אומרת לך?
קשה או לא קשה?
קשה או לא קשה. או אם תרצה, מה היה חי עומד בימי התנאים? בסדר? טריפות. בואו נהפוך את הדף.
הקצות הוא...
הקצות? איך נתן הקצות עכשיו?
הקצות לא קשור.
לא, רגע, הוא קשור.
מה שהוא קשור?
לא, כן. חשבתי שאתה הרבה ומוישה, סליחה, כן.
אני אומר, הקצות הוא כאילו נהיה פה איזה דוקטור, כאילו בתוך כל התפיסה ההלכתית של הדורות האחרונים.
אתה רוצה שאני אנסח בצורה יותר חריפה?
כן.
הדוקטורים הם דוקטורים. הקצות, נהיה קצות בתוך כל הדורות האחרונים, בוודאי. הקצות הוא מאסטר, הוא פרופסור בכלל. בסדר? וגם רבוישה דרך אגב.
אני אומר, הקצות הוא באמת תפיסה שונה, כאילו מה...
ממה? הקצות זה רבוי של דעתך.
וגם בגרות מה שאני אומר.
אתה חושב שהקצות לא עולה איתם בקנה אחד?
ברור שלא.
למה?
כי כשאתה מדבר על השכל שלנו, לעומת זה, כאילו, הקצות הופך גם את הדיין שנמצא בבית הדין, הופך אותו לרב. כאילו, הרמב״ם אומר אני כבר לא רב, אני משהו
אחר. אני רואה את הקצות אחר. קודם כל, הקצות לא דיבר על זה. אני עושה את השימוש. תגיד.
הקצות מתייחס לאמת אלוקית, ואנחנו מתייחסים למציאות.
נכון.
זה לא התמודדות.
נכון.
לכן יש משהו, הקצות לכאורה אומר, מה שעומד בשכל אנושי, אז הוא מה שאיתו אנחנו עושים.
נכון, אבל אני רוצה לעשות רגע איזשהו סוג של קנייט וקצת, אתה צודק, אני משתמש בו, בסדר? אני מגייס אותו לטובת הדף מקורות הזה, הוא שייך לדף מקורות על הלכה ואמת, ולא על הלכה ומציאות. אבל אני אומר, רק שנייה, אני רוצה להגיד, מה שהקצת אומר, הקצת אומר, תראה, אל תבוא לי בשם האמת, ותגיד לי, זה נכון? זה לא נכון? הקדוש ברוך הוא יודע שזה ככה, הנה יצא בת קול, לצורך העניין, הנה המדע אומר, הנה העובדות מוכיחות, זה לא מעניין אותי. הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכלים, נתן לי את הסמכות ואמר לי, שמע, זה לא אמת, אני מקטין, זה לא אמת, ובוא לא נגיד זה שקר, זה חסד, בסדר, זאת תורת החסד, אני, זה הסוד שלנו, אני אוהב אותך, לך תעשה זה מה שאתה מבין, ואני אפרגן לך. עכשיו, אם אחר כך מישהו בא ויגיד לך, כן, אבל זה לא אמיתי, תגיד לו, מה אכפת לי, זה לא אמיתי, זה המשחק שלנו, אנחנו, זה האהבה שבינינו, זה המסתורין שלנו. מבחינת הקדוש ברוך הוא אומר הקצות, זה הסיפור של העולם הזה. אתה תעשה מה שאתה מבין כחכם, בוא נחליף את המילה שכל אנושי בשיקולים שלך, בסדר? וזה לא אמור לעמוד בשום קריטריון של אמת אלוקית. אני רגע עושה, עוד פעם, אני משתמש, אני עושה איזשהו כזה תל, כן, כמו שמציירים בשווה כזה, בדמיון משולשים, כן?
אבל אני חושב אני מבין את כאילו איך מה שהקצות תורם קצת כאילו לאטמוספירה של הקביעה הזו של אגרות משה, אבל אצלי הוא יוצר תגובה הפוכה לגמרי שאני מגיב לאגרות משה.
אוקיי.
אני כאילו, הוא מציב איזשהו חופש ואיזשהו תורה שאנחנו מייצרים שהיא לפחות קוהרנטית עם עצמנו.
מה היא לפחות? קוהרנטית.
כן, היא אמיתית עם עצמנו, אנחנו מייצרים אותה, וזה מה שחשוב. אני כאילו אצל אגרות משה, אני לא ממש מבין מה חשוב.
הם ייצרו אותה.
אנחנו מיוחסים, אנחנו מבינים מה שהיה.
אוקיי.
זה הם ייצרו אותה.
מה שהם, עוד פעם, אני מסכים שזה לא לגמרי אותו דבר, בסדר? אני מסכים שאפשר, אני שומע את השאלה שלך, ושלך ישראל אני מבין. אני כן רוצה לומר באיזה מובן אגרס מוישה אומר את אותו דבר. אומר אגרס מוישה, אני היום פוסק פסיקה הלכתית. אני לא מתיימר לטעון שמה שאני פוסק עכשיו הוא אמיתי. אלוקית או מדעית, אני רגע עושה איזשהו סוג של שוויון בין הדברים. אני מתיימר לטעון, אומר רב מוישה, שמה שאני פוסק עכשיו הוא נכון מבחינה הלכתית. מה זה?
השוואה הזאת אבל היא אבסורדית, כי אתה בעצם עושה השוואה בין הקצות לאגרות מוישה.
לא השוואה, אני משתמש בקצות כהשראה.
כן, אבל זה בדיוק ההפך, כי אגרות מוישה חוסם אותך.
זה ההפך? לא, אני גם משחרר אותך.
לא שפוך לגמרי.
הקצות חוסם אותך, ואגרות מוישה משחרר אותך. אומר, אני יכול להתייחס לדברים לא כפימה שלהם. זאת אומרת, אני חייב להתייחס, אבל אני מתייחס לזה וזה תירוץ דחוק, שהאמת היא לא אמת.
בוא נתקדם עוד טיפה, אני מקווה שזה טיפה ידוער. שנייה, השאלה של איך תוסקים הלכה בפועל היא לא רלוונטית כרגע. מה יקרה בסוף כשהפוסק הגיע, נדבר על זה בשיעור נפרד, זה תיק בפני עצמו, איך הפוסק פוסק בסוף עם כל השיעורים האלה. אבל לאט לאט, כלי שני, מבשל או לא מבשל?
מבשל.
לא מבשל.
מה אתה אומר?
אינו מבשל. שלא תתבלבלו, כתבתי בכותרת, כלי שני אינו מבשל. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק בר דימי, פעם אחת נכנסתי אחרי רגלי לבית המרחץ, וביקשתי להניח לו פח של שמן באמבטי, ואמר לי, תול בכלי שני ותן, שמע מן התלת שמע מן שמן יש בו משום בישול, זה דיון של הגמרא קודם, אז שמן יש בו משום בישול, ושמע מן הכלי שני אינו מבשל, ושמע מן האפשרו זהו בישולו. אומרים על זה, התוספות מפורסם, קלאסי, אומרים, התוספות, אימא, מה ישנה כלי שני מכלי ראשון, דאי, יד סולדת, אפילו כלי שני נמי, ואי, אין, יד סולדת, אפילו כלי ראשון, נמי אינו מבשל, נכון? זה תלוי בשאלה, אם זה סולדת או לא סולדת, מה זה קשור? מה זה?
אם זה חם
או לא חם? כן, וחם מוטה, בסדר. ויש לומר, לפי שכלי ראשון מתוך שעמד על האור, אור דפנותיו חמין, הוא מחזיק חומו זמן מרובה, לכך נתנו בו שיעור, וכל הזמן שהיד סולדת בו אסור. זאת אומרת, כל הדיון של יד סולדת לא יד סולדת, זה רק בכלי ראשון, כי הדפנות שלו חמות. אבל, כלי שני, אף אגב, יד סולדת במותר שאין דפנותיו חמין, הולך ומתקרר. אז מה תשובת התוספות? מבשל או לא מבשל?
לא מבשל.
מבשל.
הדפנות מתקררות, אז מה, מבשל או לא מבשל?
אז זה לא מבשל.
מה זה מבשל?
מה זה מבשל?
המציאות לא מבשל, אבל
הלכתית לא מבשל.
אומר בתי יוסף, נראה לי דאפילו מעלה נתיחה בכלי שני, כן שהיה בכלי ראשון, אינו מבשל. דכלל גדול הוא דכלי שני, אינו מבשל בכל פנים, בשום פנים. ואם לא כן, לא אבל לתמוד על הסתם ולומר, כלי שני אינו מבשל. אבל קשה זה שכלל רבנו, הוא מתפלבל שם בתוך דברי הטור, זה לא רלוונטי, אבל מה בתי יוסף? מה זה?
פה
רואים את האגרות משה. עוד רגע תראה אותו יותר חריף. זאת אומרת, מה שאומר הבתי יוסף, הוא אומר, ברור לגמרי, שגם אם ברמה הממשית, המציאותית, המעשית, זה מבשל בדיוק כמו בכלי ראשון,
זה לא מבשל.
זה לא מבשל בשום פנים, כי כתוב בגמרא, כלי שני לא מבשל. שהוא מתקבל לזה ברצינות, לא אומר את זה. מה זה?
זה ראשי.
אני אראה לך...
אתה משהו לא מבושל, כלי שני, ואתה חושב שזה מבושל.
עכשיו אנחנו נקרא, אתה חושב שאני צוחק. עכשיו מצאתי, שמחתי ממש, התענגתי על זה, מצאתי בשו"ת משנה הלכות של הרב קליין, תשובה מקסימה, והיא אומרת כך. רגע, בוא נקרא.
משנה הלכות או משנה הלכות?
משנה הלכות.
לא, לכן אני חשבתי לבד על הטלפות שהמשיכו לחיות כנגד רצון חכמים.
מה?
הטלפות שהמשיכו לחיות כנגד רצון חכמים, ממילא הם רשעים.
אומר רבי מנחת יצחק לפני המשנה הלכות, אומר רבי מנחת יצחק, אם מותר ליתן נס קפה במים חמים בשבת, כן? והערות, הערותם, הוא כותב למי ששואל אותו מדברי התויספוס, זה כלי שני לא מבשל, ובנדון דידן וכולי, הנה לפויסקים שמתרים בכלי שני תכף וכלי שני, ואין מחלקים בזמן לזמן. נודע חומרת החיי אדם והחוכמת אדם, דעים חם שהיה נכבד במים אפילו בכלי שני מבשל. ופסק אל המשנה ברורה. אני יודע שהמשנה ברורה וחוכמת אדם פסקו שלא אכפת לי אם זה כלי ראשון או שני, אם זה כלי שני וזה השאלה, בסדר. וצריך יהיו לדברי הבית יוסף, שמה הוא אומר, כמו שראינו, שגם ברותח זה לא מבשל. ואם יש לחלק בין נכוות לסולדת, היה אפשר לומר, דבר גם בכלי שני ונכוות שני, אבל מכל מקום כבד יכול להינקטו להחמיר, יש להחמיר כדבריהם. אך בדבר יבש, שנמאס במים חמים, שהוא מעיקר הדין לא אסור, אלא רק המחמיר תבוא עליו ברכה, יש להקד בזה נכוות בכלי שני. בסדר, אז הוא מציג את זה הלכה למעשה, אבל התשובה היפה פה היא של הרב קליין. שואל אותו מישהו שאלה כזאת, על דבר שראה מעשה מבין עירו, איש אשר ירא אלוקים, הלך לבית כנסת במכונית שלו להתפלל מנחה. ובא נהג אחד, והיכה במכונית שלו ומת, בן עירו לא עלינו, והניח בנים חשובים. וקשי עלי למעלת כבוד תורתו, ממה שאמרו חזל, שלוחי מצווה אינם נזוקים. אז הוא מתפלפל, שזה שכיח חזק, לא שכיח חזק, והוא מוסיק שאכן צריך להיות עליהם הדין של שלוחי מצווה אינם נזוקים, וסיים בשאלה, איך יש לנו להבין זה שרואים בחוש להפך מדברי חזל חזל ספרייה? פשוט מדהים. שאלה מדהימה, נכון? מה זה? לא הבנתי.
לא למד אף פעם איוב, לא יודע.
לא, הוא למד זה גמרא בסוכה ברומית.
והנה... כולם לא מנחה זה בכוונה, רק לחלק מהדעות.
מנחה? והנה דקה, כי חס ושלום, אי אפשר לראות היפוך דברי חז"ל, כי דבריהם קיימים לעולם. ושמעתי בשם הגרוזל, שפעם באו תלמידיו, זה פשוט מקסים, ואמרו לו שיש לו תלמיד אחד שלומד תורה לשמה, והוא מדוכא ביסורים, אין לו פרנסה ממש לחם לאכול. ובאב ישיב הגרזל, אין זה אמת. תלמידים שלהם הדגישו כי אמנם במציאות אין לו כלום בביתו. ישיב הגרזל, לא אמרתי שאין לו, אלא אין זה אמת שלומד תורה לשמה. שחז"ל מכחישים ואומרים, כל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה. תדעו לכם שאני שמעתי פעם הרב אלישע ושליצקי, פעם היינו אצלו באיזשהו הקשר, הייתי עם איזו קבוצה של אנשים, היה סיפור, זה תלמיד חוכם אחד, ואמרו לו, זה ממש פוגע, אז הוא אמר, כתוב, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. אם הוא לא מרבה שלום בעולם, הוא לא תלמיד חכם. אני הייתי באלם טוטלי, אבל אוזניי שמעו, יש לי 10 עדים. אני מבין, ככה, כתוב בגמרא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אם הוא לא מרבה שלום, לא תלמיד חכם. ואם לא זכה לדברים הרבה, מסתם אינו לומד תורה לשמה. ועכשיו שימו לב, כל זה הבאתי בשביל השורה הבאה. ופעם שמעתי בשם הגרא מצ'כנוב זצ"ל, שנתן לבנו קוסטי לשתות, והיה רותח, ואמר אסקחת, ביידיש, כן? כלומר, חם עד שמבשל. כן, קחת מקוק באנגלית, יותר נכון מקוכן בגרמנית. והשיב אביו זל, חס ושלום, כן, כפירה. ואמר חזל, אמרו, כלי שני אינו מבשל. עכשיו לא יודע איך אומרים את זה בדיוק ביידיש, סעיז שטרקייס חם מאוד, ולא מבשל, אסקחת נישט. בקיצור, דבר חדש, תגיד חם, תגיד חם מאוד, אבל להגיד, תגיד רותח, אבל להגיד מבשל, חס ושלום. אגב, זה לא היה בשבת, נכון? כאילו, זה לא ברור, זה לא הסיטואציה, סתם ביום חול, הוא יגיש לו קוסטי, אמר לו, אוי זה חם, זה מבשל. הוא אומר לו, חס ושלום, יכול להגיד שזה מבשל? אני לא חושב שהוא מדייק, אני רוצה להסביר למה, אני רוצה עכשיו להסביר מה ההבדל. כשחכמים אומרים שכלי שני אינו מבשל, והמדע, חוכמי המדע, הניסיון, החוש אומרים שכלי שני מבשל גם מבשל, אז מה עושים עם הדבר הזה? אז התשובה בטרפות מה הייתה? השתלמות צבאים, בימיהם, זה היה ככה, וזו תשובה נראית נכנה ומאוד מאוד מאוד הגיונית, מאוד מסתברת, אבל בימינו זה... מה זה? אפשר להגיד שהשתלמות צבאים של הכלי השני, של המים, אפשר? לא נדלו שערי תירוצים. לא נדלו... נחלקו בגמרא אביי ורבא במסכת שבת לגבי מתכוון ועלתה כסבור ונמצא לגבי כל הנושא של שמתעסק לפעמים במתעסק אני מביא כבר דעה ושם הגמרא אומרת שאדם שהתכוון להגביע את התלוש ושחתך את המחובר פטור למה? הוא לא התכוון לחתוך, הוא התכוון להגביע ויצא לחתוך. התכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר, מחלוק את אביי ורבא. אביי אמר חייב, דה התכוון לחתיכה. חתיכה. ורבא אמר פטור, דה לא התכוון לחתיכה דאיסורה. עכשיו מה זה משנה? לא ניכנס כרגע להלכות שבת. אחד ההסברים הנפלאים בסוגיה שהוא נראה לי הסבר נכון ומדויק, כמו שלהגביע את התלוש, כן, להגביע, אני כעס כאן, מחלוקת רש"י ותוספות, מה אני מתכוון בדיוק לעשות שם, אבל כמו שלהרים מלפפון מהרצפה ולחתוך מלפפון, זה שני דברים שונים, אתה אומר, כאן אני מנסה להגביע וכאן אני רוצה לחתוך, ולכן יש הבדל בפעולה. אומר רבא, יש הבדל בין לחתוך מלפפון לבין לחתוך מלפפון שהוא איסור בשבת. יש הבדל כידוע בין מכה בפטיש לבין מכה בפטיש. זה שני דברים שונים לגמרי. אתם צוחקים, אבל אני רציני. יש הבדל בין מבשל לבין מבשל. כשאומרים את זה במילה, זה תמיד מקבל איזשהו נופך חשיבתי, אבל זה נכון. אומרת, מה שאני חושב שאומר הגרם מצ'כמר, אני חושב שהוא לא צודק במחילת כבוד תורתו, אני לא יודע מי זה, אבל הוא לא צודק. כשהבן שלו אומר, אוי, אפשר לבשל פה משהו, הוא מתכוון במובן הריאלי. מבחינה הלכתית, חס וחלילה, זה לא מבשל, זה בכלי שני.
לא, נכון שאז כך, זה מבשל.
כן, כי זה
ביידיש. כלומר, יש פה בעצם איזושהי אמירה, אני חושב שאמירה מבריקה ומדהימה ומרחיקת לכת, שגם השאלה האם הדבר מבשל לא משנה מבחינה הלכתית, היא שאלה אחרת. מבחינה הלכתית היא שאלה אחרת.
אבל כמה, טוב.
כן.
כמה שזה מפקיר המון, כי בגמרא יש דיונים שנראים ריאליים לחלוטין, כן.
ברור שבגמרא הכל היה ריאלי.
לא, אבל אתה לא כל דבר טוב, משתנות טבעים. אז אתה אומר, למה הגמרא תורך לדון את זה באופן ריאלי, כאילו, והיא מביאה ראיות ריאליות, כשאתה אומר שבעצם זה מושגים, באמת, כאילו, הם לא רלוונטיים, הפיזיקה לא רלוונטית אליה, והמדע לא רלוונטי.
אבל מה זה נקבע?
ברור לגמרי.
אז מה הקטע, כאילו, לקבע את המציאות כן חשובה, אבל רק היא חשובה בשנת 500 לספירה.
עכשיו בוא נהפוך את הדף אחורה. בוא נקרא שוב, עכשיו אני מציע, מאתגר אותך, בסדר? מציע לך לקרוא שוב את הפסקה של שמות רבה. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, שפעם הקדוש ברוך הוא נתן לנו רק את הזמנים לשלוט עליהם. חכמי התורה היו יכולים רק להחליט אם היום שבת או יום ראשון, זה הכל. לא, אם היום ראש חודש או לא. עכשיו הם גם יכולים להחליט אם זה מבשל או לא. בסדר? בצד מסוים יש כאן
אז אתה לא משנה,
מה הפוך?
זה מקבע את ההלכה, זה מנצרל את האפשרות לחזור אחורה ולראות את החוקיות של החכמים, כי אתה אומר זהו, בלי שני הוא לא בשל נקודה, למה?
לא, אבל אתה כבר לא נמצא בעמדה שמה שמעסיק אותך זה המציאות, שהמציאות מוצבת לפניך כאובייקט נתון, ועכשיו השאלה היא רק איך לתפוס אותה, ורגע שנצליח לתפוס אותה נכון, כבר נדע את כל הפתרונות לכל התשובות לכל השאלות, כי בעצם לכאורה לפי זה, רב היה אז בקי במומים, אבל היום רב פוסק צריך להיות, וזה נכון בחלק גדול מהסיטואציות, להיות בקי בהרבה הרבה מאוד 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 תחומים, ביולוגיים פיזיולוגיים, הוא צריך להבין בשחיטה ובטריפות ובדימון.
אבל לא יודע איך לפסוק, כי המומים של פעם הוא לא יודע מה עומד.
לא משנה, אני רוצה לומר, כאילו במובן המסוים הזה, הפוסק אמור להיות בעיניים של רב, או של הגמרא, או של התנאים, הפוסק צריך להיות פיזיקאי וביולוג ורופא ומאסטר בתחומים האלו, ואז הוא רק ידע איך מתנהגת המציאות, הוא יוכל על פי זה לפסוק הלכה. מסתבר שההלכה הולכת למקום שבו המציאות בכלל לא מעניינת. כל מה שהפוסק צריך לדעת לעשות זה
להסתכל בספרים
ולדעת מה המקובלות הלכתית ולעשות איזשהו סוג של יצירה
פנים הלכתי
במובן שלו בתוך שפה שהיא בכלל לא, כאילו המציאות אין לה שום דבר עם מה שהוא עושה. עכשיו רוצה להגיד משהו שאני לא מזדהה איתו, אבל כך שמעת, אבל רק כדי להמחיש את זה, בסדר? לא זוכר בדיוק את הסיפור, אני חושב שהרב ליכטנשטיין מספר את זה על הרב סולובייצ'יק, שפעם מישהו סיפר לרב סולובייצ'יק על מישהו שבא לרב שאול ליברמן ואמר לרב שאול ליברמן, מה זה? מה לעשות? ואמר לרב שאול ליברמן שהוא יכול להעביר שיעור בהלוכה על הדביק פת בתנור, התירו לו או לא התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי איסור סקילה, בלי לדעת מה זה רדיעת הפת במובן הממשי, איך עושים את זה? רב שאול ליברמן, מה זה?
מי אמר לי?
מישהו.
בא מישהו לליברמן ואמר לו שהוא מסוגל להעביר שיעור על רדיעת הפת בלי לדעת מה זה. עכשיו הוא צודק, חוכמה הבנה מלאכה, אומרים לו לאדם חזק כשיש יזכר חברך, כן ירדה, לא ירדה, מה הוא צריך לדעת מה זה באמת? הוא יכול להעביר לו שיעור. אמר לזה ליברמן, שזה היום ונורא וזה חמור מאוד. וכששמע לזה הרב סולובייצ'יק, ככה מיד הרב יחד, אם אני זוכר נכון, אז הוא אמר, להפך אני לא נבן מזה בכלל, זה מוצא חן בעיני. ובצד מסוים,
זה כמו פיזיקה, אתה עובד משוות, אתה לא יודע בדיוק מה, מי מה,
זה לא מנתק את התורה מהחיים לגמרי, אני רוצה לטעון שבהרבה מובנים,
אתה עושה כל הזמן, אתה יב וגל קטן,
זה מארגן, אני רוצה לטעון שזה לא מנתק את התורה מהחיים, אתה צודק שזה מנתק את התורה מהחיים, אבל זה מארגן, זה מארגן את החיים מחדש. אני
יצר חיים שהם לא באמת חיים.
חס ושלום, מי שיקח את הדברים האלה ברצינות הלכה למעשה זה חס ושלום, הוא יקבל קביעה. כן, הדברים המפורסמים שהיו מעלים איזה רב לשלישי גם אחרי מותו. ופעם מישהו אמר, תגיד מה אתם עושים, אתה לא שומע, רב עולה לשלישי, אז הוא אמר, אגבי, אתם מוכנים לתת לו? זאת אומרת, בסדר, אבל בתוך העולם ההלכתי, זה האופן שבו מסתכלים על המציאות, אני אגיד על זה עוד כמה מילים.
זה לא שמיקודם, כי אמרנו שככל שמתקרים, אז יותר אמורים להיות כלים שמעוברים אלינו.
אני מרגיש שזה מה שקורה.
אבל לא, כי אתם
עדיין מקובעים
למה שרב קבע
בשורה. מקובעים למה שרב קבע, מקובעים למה שהפוסק אומר, שכרגע הוא פוסק, אם הוא יוצא לפסוק השמוע.
איזה כלים לכל זה מתקדם?
אני לא מסכים.
לא?
אתה פחות, אני רוצה לטעון שככל שהעולם מתקדם, ההלכה פחות מחויבת למציאות הממשית. והפוסק יותר עושה מה שנראה לו מבחינה הלכתית, ולא מה שנראה לו מבחינה ממשית. זה מה שמעניין אותו. הפרספקטיבה ההלכתית מעניינת אותו. בסדר? טוב, נדלג פה על גמרא
בבבא.
מה?
מה,
תיאולוגית? אז לא, למה זה ככה? לא, תסביר את השאלה. שנייה, תסביר את השאלה. שנייה, תן לו להסביר.
למה באמת? צריך פשוט מרחבים. למה אי אפשר ללכת עם מציאות את ביד? למה אתה מנסה ליצור שפה שונה?
אני מרגיש שהתשובה לשאלה שלך היא לא תמונה בניסוח של מישהו שמנסה ליצור מציאות שונה, אלא במובן מסוים העולם הולך ומגיע לנקודת התבוננות שלו על עצמו, שבעצם כל מה שאנחנו עושים זה ליצור מציאות שונה. זאת אומרת, הנחת המוצא הילדותית, בוא נדבר רגע על התפתחות של ילד, היא שיש, לא נכנס כרגע לכל מיני פינות פסיכולוגיות, אבל שיש מציאות אובייקטיביות, שזה ככה. כל מה שאבא אומר לו הוא תופס, ככה אומרים פסיכולוגים, כל מה שאבא אומר לו הוא תופס כמציאות. אפילו את חוקי האיסור והיתר הוא תופס כחוקי טבע. כן? לא יודע אם מכיר פה את התחושה של הפעם הראשונה של לראות מישהו שעובר עבירה ומפחד שיצא לו איזה ברק מהשמיים ויהרוג אותו ולגלות שזה לא קורה. כאילו, לא יודע אם אתם חוויתם את זה ויצא לי. לראות חבר ביהודה א'. כאילו, מה אתה צוחק? לכולם זה יצא. אוקיי, עכשיו הרגעת אותי. זה שעה ככה חברים שלי בכיתה יהודה א'.
אתה מדבר על שיעורי.
שיעורי? זאת התפיסה הראשונה, תפיסה בלתי אמצעית. אנחנו תופסים את זה באמת שאם נעשה משהו שאסור, אז הכל ייפול והכל יחד. והדברים נתפסים כממשות, כטבע, כפיזיס, כמשהו שהוא באובייקט. ולאט לאט, ככל שאתה מתבגר, אתה מגלה שזה לא לגמרי ככה. שלא כל מה שאמרו לך הוא באמת נכון, ולא כל מה שאמרו לך שהוא נכון, זה הפרספקטיבה היחידה להסתכל עליו, ולא כל מה שחשבת על המציאות הוא באמת מציאותי. ושהאמת היא שהכל קשור באמת כאילו, אני קצת דל בזמן בשביל להרחיב ולפתח את זה, אבל אני חושב באופן פשוט, שלא כל מה שאתה חושב שהוא מציאות ממשית, הוא בבית נשען על איזושהי מציאות ממשית. יכול פלויני לטעון משהו אחד, ומישהו אחר יגיד הפוך. היינו לפני לידה של ביתנו הבכורה, זוכר שאשתי קראה את קרון הרצף. תיאוריה של איך לגדל ילדים, ומחקר שהיא ראתה שבטים של אנשים שמגדלים את הילדים על הכתפיים, וזה נפלא ממש. ואז קראתי ספר אחר. ויסתור שהספר אומר אחר, אומר משהו אחר. וגם כן הוא מחקר, הוא מדעי, ואז קראנו ספר שלי, ויסתור שגם הוא אומר משהו אחר. ואף טענתי טענה מבריקה שלא הוכחתי אותה, שכל אדם מדבר על הילדים שלו. והאם עקרון הרצף לא היה לילדים. לכן היא כתבה את מה שהיא כתבה. יש, לא, לא חולק על זה כמובן, וכל דבר יש אמת, אבל יש צד מסוים, אני חוזר רגע אחד אל המהר"ל משבוע שעבר על המחלוקת, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, באמת בכל דבר יש צד מסוים של אמת. המציאות הממשית היא מציאות ממשית.
הפרש אמת הזה זה לא...
הרב שגר אמר, הרב שגר אמר שעד שלא אמרו שיש סרטן, אז לא היה סרטן בעולם. עכשיו, אנשים מתו מכל מיני דברים, זה נכון, אבל לא מתו מסרטן. ובאמת לא היה סרטן. להבדיל או לא להבדיל, ליאוטאר, הפילוסוף הצרפתי אומר במסה מבריקה, שנקראת המצב הפוסט-מודרני, אני ממליץ לכולם לנסות לעבור בין בתריה, אני לא יכול להגיד שהבנתי אותה עד היום, אבל מתן הפוסט-מודרנית הקלאסית, וזה ברור לגמרי, שאיפה שתשקיע היום כסף, לשם היה לך מחקר. אתן לכם דוגמה, רב נועם סמט כתב עבודת תזה על כבוד הבריות, סוגיית כבוד הבריות, עיון רב תחומי בסוגיית כבוד הבריות, מומלץ לכולם ללמוד, עבודה מרתקת ומקסימה וחשובה. והזמינו אותו להרצות באיזשהו כנס. ואז שאלה אותו, זאת שמתאמת את הכנס, היא שאלה אותו, נו, ואתה, מה עם דוקטורט? הוא אמר, התחלתי. אומרת לו, יופי, מה אתה כותב? אז הוא אמר, אני הולך, אני כבר לא מתעסק בכבוד הבריאות ולא בכבוד אדם, אני הולך לנושא אחר, אני רוצה לדבר על עמדנות, על קצות, על כל הדברים שמעניינים אותי. אז היא אומרת לו, בתמימות רבה, חבל, יש כל כך הרבה מלגות היום בתחום הזה, אתה יכול להרוויח קצת. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אני אומר, ביקורת פוסט-מודרנית קלאסית, מה זה בעצם אומר? שמישהו עם הרבה כסף וכוח יחליט למה נותן מלגות, ואז הרבה מאוד אנשים ייצרו הרבה מאוד מחקרים בתחום שיקרא זכויות אדם ביהדות. ומה יסתבר פתאום? שהיהדות תופסת את זכויות אדם באופן כזה או אחר. עכשיו, אני לא רוצה לקחת את זה למקום הקיצוני, ופרה שמתה, היא מתה. אבל גם השאלה מתי פרה מתה, מתי רגע המוות, אני לא בטוח שאפשר להסכים על זה. ומתי נקרא שמישהו חי חי. עכשיו, מי אומר שהתפיסה המדעית שלנו היא התפיסה הנכונה באשר לשאלה מה זה חיים, והתפיסה ההלכתית היא תפיסה פרימיטיבית. כי מה? כי זה אומרים איקס חוקרים שיש להם תואר דוקטור לפני השם. אז זה משנה שאתה רוצה להגיד. הקצות הוא דוקטור.
גם בהלכתית יש מחלוקות מאוד גדולות.
זה שיש מחלוקות להלכה, זה השיח שבו אני מוכן לדבר. עכשיו בוא נדבר. עכשיו ברור שהמחלוקות להלכה יושבות גם על מציאות, אבל הן בסוף לא נכנעות למציאות שהיא מציאות קשוחה. זה מה שאני רוצה לטעון. זאת אומרת, ההלכה בסופו של דבר נמצאת בתוך מקום שבו היא מעצבת מציאות, כלומר, היא מחליטה איך להתבונן, היא מחליטה איך להגדיר, היא מחליטה איך להתייחס אליה, ובאיזה שמות לקרוא לה.
תמיד יהיה התנגשות.
ברור שתהיה התנגשות.
עכשיו העלית ולכולם, לא יודע, לפחות לי, את העניינה של השתלת איברים, כאילו, ברגע המוות.
אתה חושב שהשאלה, האם מותר או לא מותר, או מצווה להשתיל איברים, לשתול איברים, לתרום איברים, תלויה באמת בשאלה המציאותית של... כן, אבל קביעת רגע המוות, על מה היא נשענת? היא נשענת על תפיסות עולם, היא נשענת על הנחות יסוד, היא נשענת על קונספט, היא נשענת על שפה, היא נשענת על מערכת מושגית, היא נשענת על מחויבות.
שבסוף דבר חיים ומוות.
כן, אבל מי מגדיר? אבל מי מגדיר? איפה עובר הגבול? איפה עובר הגבול? אתה ואני מניחים כאנשים מודרניים שיש מציאות ריאלית, פיזית, ואני לא טוען שמה שאני אומר עכשיו הוא אבסולוטית, אני מציג זווית, שאני אוהב אותה, אבל אני מציג אותה. אתה ואני מניחים, כאילו, אני אומר באופן פנימי, ואני אומר, אני גם שם, שבשביל לדעת האם אדם חי או מת, צריך לשאול רופא. כי כש... אני אומר את האמת, שכשלמיטב קבוע אוזניים לפני שבוע, אז הלכתי לרופא. לא הלכתי לרב, לשאול האם זה חולה שיש פה סכנה, ומותר לשים משחה או לא. פר, הלכתי לרופא. ומי שילך לרב מקרה כזה, יש לו בעיה. בסדר? או שיפסוק לפי ההלכה, שזה חולה שאין בו סכנה, אז לא צריך לשים לו משחה, לא מקבל את זה. הלכתי לרופא. בשאלה של האם האדם חי או מת, אני גם אלך לרופא. אבל התשובה היא שבסופו של דבר, גם הרופא הזה יושב על איזושהי פריזמה, ואיזושהי שפה, ואיזשהו קונטקסט, איזושהי זווית מישור יחוס, שדרכו מסתכל על העולם. ולא צריך להיות פרימיטיבי כדי להגיד את זה, צריך להיות פוסט-מודרניסט כדי להגיד את זה. ודווקא בתוך העולם הפוסט-מודרני, ההלכה מקבלת איזשהו סוג של לגיטימציה כפרספקטיבה אל המציאות, ופרספקטיבה אל החיים. עכשיו, זה שבתוך ההלכה יהיו מחלוקות, וזה שההלכה עצמה תתכתב עם המציאות, וזה שבתוך ההלכה תהיה סיעה שתקשיב יותר למסורת, וסיעה שתרצה להיות יותר חדשנית, ואתה דעבד כמערבד ודעבר כמערבד, ראה שיעור שבוע שעבר, ודאי שזה נכון, אבל זה כבר הופך להיות חלק מהשיח הפנים הלכתי. בסופו של דבר השאלה של האם כלי שני מבשל או לא מבשל היא שאלה הלכתית. עכשיו אני אומר בצורה מפורשת שתודעת השבת של האדם היהודי נשענת על זה שבשבת הוא מתנהג מבחינה הלכתית אחרת. זה מה שיגדיר לו את לי לפחות, השבת נשענת על ההלכה, זה השבת. לא האונתולוגיה של השבת. האונתולוגיה של השבת באה לידי ביטוי דרך אופן שבו אתה מתנהג. החגיגיות של השבת. מערכת היחסים. הכל בסופו של דבר נשען על איפה אופן שבו אנחנו תופסים את זה מבחינה הלכתית. עכשיו זה נכון שכשזה הופך להיות סטייה, כן, או זה סוג של נוירוזה, אז אמר לכם על עצמי, לפעמים אני מוצא את עצמי במכין מטרנה, כבר הרבה שנים לא יצא לי, אבל בשנים שהייתי מכין מטרנה, אז יש הרי דיון לגבי שבת, איך מכינים דייסה בשבת, למה? שים את המים, אחר כך תבקע, שים תבקע, אחר כך את המים, זה לש. חלק מהכיף שלכין את זה בשבת, הפוך מה שאתה מכין ביום חול, ואז זה לא דרך בישול. שים קודם את המים, ואז את זה. עכשיו לפעמים ביום חול אני שם קודם כל את המים, אני אומר עצמי, אוי ואבוי, אני דופק את עצמי מבחינת השבת, כי השבת הופך להיות דרכי, אז המלאכה מוגדרת, אני מתחיל להתלבא. זאת אומרת, לפעמים, אם אתה חי בתוך העולם הזה יותר מדי, זה כבר שורט אותך. העולם לא יודע, חרדי, הגרמי צ'כנוב חי כך. אני לא בטוח שזאת המטרה, אני לא מדבר על זה. אבל אדם לא צריך לראות בתוך זווית הלכתית ולהגיד, כן, כמו שהיה עליך ברכת שמואל, אני אוהב לצטט את זה מההקדמה שלו, שמספרים עליו שכשהוא היה רואה שור שאין לו בעלים, אז מה הוא היה אומר? דוביש ניתן אוקס, כן, זה לא שור. למה? כי מבחינה חתית אין לו הגדרה. הוא לא יכול שור המזיק. אני לא מסכים, כן, זה שור. יש הלכה, אבל בסופו של דבר, המשקפיים ההלכתיים מסוגלים לאפשר לי לראות את העולם אחרת. נשאלתי שאלה בכיפה ועוד לא עניתי עליה, ואני עונה עליה כבר עכשיו בדיבור, אחר כך אני אענה בכתב. לא הספקתי להן בעדק, אבל השאלה שואלת בחורה, כנראה, שלום, אנחנו נשואים חצי שנה, ומאוד קשה לי עם כל הקטע הזה של הלכות מרות בזה. למה אומרים, לא להסתכל על נייר הטואלט אחרי שאישה עושה את צרכיה, לא ניכנס רגע להיבט ההלכתי של זה. או אומרים שאם זה ככה, אז המראה הזה הוא לא בדיוק אדום. אני רגע אגיד את זה בשפה שלי. תחילה, כל מי אנחנו עובדים? ברור מאיפה זה יצא, ברור מה זה, אז כאילו הולכים עם ההלכה, זה הלכה ממשית, זה הלכה אמיתית, מציאותי או לא מציאותי. והתשובה מסתבר, המציאות, תשאל את הרופא, כן דם, זה לא דם, מבחינה הלכתית, זה לא דם. עכשיו, למה זה משנה? זה משנה לזה שמבחינת ההתנהגות ההלכתית זה לא דעה. ובאמת מה זה? באמת? לא יודע, זה לא מעניין אותי, לצורך העניין, זה מעניין אותי, זה לא מעניין אותי. אני מסתכל, יש לי יכולת עם משקפיים הלכתיים לחיות את העולם ולחוות אותו באופן אחר לחלוטין. זה מה שאני רוצה לטעון. בדוגמאות שיש כאן לפניכם, ולא ניכנס אליהם כרגע, הדוגמה של הניפול, של רבי ירמיה, הדוגמה של כתמים ומאכולות, שהיא ודאי דוגמה קלאסית, ואיזו דוגמה הבאתי? דוגמאות כל כך יפות, פשוט חבל, חבל להחמיץ אותן. מה זה? מישהו, כן, כן.
אבל אתה רצית לטעון שהמציאות של ימינו היא כמו המציאות של שמות רבא השלישי שם, של הכל מסור לכם. אבל שם זה, מפורש שזה שימות המשיח.
נו?
אני אומרת ש...
הרב קוק אמר...
זאת אומרת שהמציאות של ימינו היא לא אידיאלית.
לא, אני טוען שאנחנו הולכים ומתקרבים. אני טוען שאנחנו, תראה, אני אומר, לא הכל מסור בידינו, עדיין יש כמה חוקי מציאות פיזיקליים שאנחנו עדיין כבולים אליהם, ככל שהזמן עובר אנחנו משתחררים גם מהם, משתחררים, לאט לאט, שמה, זה לא דבר, אני לא אומר שאנחנו כבר בקצה, אבל אנחנו,
כמעט,
אנחנו בהתחלת.
באמת,
באמת
אתה רואה את זה
כמציאות
האידיאלית,
את...
היה לא מזמן, כאילו, במקום ראשית, בשבת כזה, היה דיון הזה, כאילו, על כמה שעולם ההלכה היום כל כך לא אידיאלי, וכמה עצמאים לשנות את ה... שכן יותר מחובר למציאות, כאילו...
אני אומר ככה, כשאתה אומר שעולם ההלכה לא מחובר למציאות, אתה מניח שהמציאות היא דבר נתון, ועולם ההלכה צריך להתאים את עצמו אליה. ואני אומר, המציאות היא שאלה של פרשנות, ועולם ההלכה הוא שאלה של שפה ושל פרשנות. עכשיו אני אומר, אני כבר גולש לנושא אחר של שיעור אחר, אבל בעולם, במונחים שלי, ההלכה היא השפה שלי. היא הפרספקטיבה שדרכה אני מתבונן על המציאות. היא המשקפיים שאותם אני בוחר לחבוש. זה הבית שלי. בתוכו אני חי. שם אני חי. זה אני. עכשיו, אני מסתכל עם העיניים, עם המשקפיים האלו על המציאות. עכשיו, אתה שואל אותי, האם הדבר הזה הוא דם או לא דם? אז אני אומר לך, בחינה הלכתית, הוא לא דם. עכשיו, ומה עם הבחינות האחרות? אז מסתבר שלא רק ההלכה היא השפה שלי, גם המדע הוא השפה שלי והעולם שלי, אבל אני מבקר את ההלכה על פני הריאליה. למה? כי זה אני. כי זה מה שבחרתי, כי זה הברית שלי, כי זה המסורת שלי, אני חוזר לשאלות של סמכות ההלכה, כי החכמים חכמים, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לא תעשו, לא אכפת לי כרגע למה. כי אני אוהב לקיים מצוות, כי המצוות הן מחווה של אהבה כמו רוזנצוויג, לא יודע למה. אני שם, זה הסיפור שלי. עכשיו, מתוך המקום הזה, הניסיון להפוך את ההלכה להלכה שמחוברת לחיים ותופסת את החיים כדבר הממשי, וההלכה צריכה להיות כפופה אליהם, אני לא מקבל אותו. תן דוגמה, תן דוגמה, תן דוגמה. לא אתן את הדוגמה, כן.
השאלה היחידה היא, באמת, מה שמפריע זה שבעצם ההלכה לא מתאימה לאנשים. עכשיו, אם האנשים מרגישים כבולים למציאות, כאילו, אם הציבור, לצורך העניין, הציבור הדתי-לאומי מרגיש שהוא כן כבול למציאות, הוא אומר, אני נהנה למציאות, אני מרגיש שהריאליה המשמעותית בעולמי. ואתה אומר, ההלכה היא עולם לזה, וזה המקום היחיד שמבחינתי הוא מנותק מהמציאות. אין לי עוד עולמות של שפות שאני מרגיש שהן חופשיות מהריאליה. אלא בדרך כלל אני צמוד לריאליה, אני צמוד לרופאים, אני צמוד לזה, אני מרגיש שהעולם באמת... אתה לא יכול להגיד שפתאום ההלכה זה מין שפה חיה בסרט. פה נוצר כאילו...
אז פה, קודם כל, כן, למרות שאני מדבר פה בפאתוס מאוד גדול, יש זווית שאני מאוד מסכים איתך, מאוד מסכים איתכם, ומאוד מזדהה, ולפעמים גם אני מאוד צורם, והייתי מאוד רוצה שיהיו שינויים בהלכה בחלק מהתחומים, וזה ברור לגמרי שההלכה צריכה, וכולי. אבל אני מרגיש שפוסק שלא נענה לקול הזה של ההלכה, הוא חסר. בסדר, אבל אני מסתפק בשפה הזאת. אני מסכים שיש עוד קולות. אגב, לא צריך, שום שיעור פה, אני לא אומר שום אמירה מונוליטית. לא, לא, זה נכון. יש עוד זוויות, אבל מהזווית הזאת, אני מציע לאמץ, או, כן, כמו שאמר הזוהר, כל ההלכה זה בסוף, הייתי דאורייתא, אז עצות, תדע לכם עצה. עצה, לא פסיקה, עצה. להסתכל על ההלכה ככזאת, על ההלכה כמעצבת מציאות, ולא רק ההלכה שמגיבה על המציאות. בסדר, זאת עצה. זאת לא הצעה היחידה, אתה צריך לענות לה, בסדר. אז אני לא בא לטעון בשם זה שהכל נעלם, כי כשבאמת מישהו אמר פה משהו על החרדים, התפיסה של האדמו"ר מצ'כנו, ובאמת היא מעלימה את הכל. אם בסופו של דבר ההלכה אומרת, קצור, אין בעיה גם להגיע למקומות לא מוסריים כתוצאה
מהדוח. יכול להיות שהדוח דו שיח שלהם היה הלכתי, ומהצד הזה הוא אמר
לו. אני חושב שאתה מחמיץ.
השאלה תהיה, במקרים של פוסקים שאתה רואה שכן עושים את המאמץ לברר את המציאות, כמו עבור לך והכיוון הזה, ובסופו של דבר אתה רואה שהם מציאות, זאת אומרת, הם אומרים את זה על השולחן, אנחנו רוצים לבדוק, לפסוק את ההלכה לפי המציאות.
כן, אבל הם אומרים, אנחנו רוצים לפסוק את ההלכה לפי המציאות, אבל בסופו של דבר, כשהם יעמדו נכוחה מול הלכות טרפות, או מול כלי שני, אני לא בטוח, יכול להיות, שדעת?
הם ישנות, זה מבשר שלו, זה לא עמדות שמש, זה עמדות שמש, זה מבשר.
אני מוכן...
אם נשארת אותו בכלי שני, יהיה ברור להם שזה לא מבשר, למרות שזה מים שהיא... בדוד שמש הם כן
התבשלו. זאת אומרת, השאלה היא האם דבר נחשב מבשל או לא מבשל, האם מיקור בן עכשיו בישול דאורייתא או לא, שזה תלוי במחלוקת הפוסקים, קשורה גם לשאלה האם דרך בישול בכך, וכן, כאילו, זה ודאי כל שהם מוכנים לשמוע אותו, אני לא טוען להתכחשות למציאות. מי שמתכחש למציאות יש לו בעיה, הוא חי בסרט וצריך לפעמים להשפז אותו. אבל אני טוען שהמפגש עם המציאות לא יכול להחמיץ את ההלכה כשפה, ואת ההלכה כמשקפיים, ואת ההלכה כמבט על המציאות, בדיוק כמו שמערביות זה מבט על המציאות, ועכשיו ניפגש, כשניפגש יהיה לנו טוב, כמו שאומר השיר. בסדר? אני לא טוען פה טענה חד-חד ערכית. אני כל כך אוהב את המקורות פה. אתם תקראו אותם? שיעור הבא, מה, נחזור ונמשיך וזה? לא. טוב, יש פה פרספקטיבות, אני אגיד בעל פה, יש פה את רבי ירמיה שדיבר על הניפול הנמצא 50 אמה והוציא אותו מבית המדרש, ואומר על זה, התוספות, מה הוציא אותו מבית המדרש? הגמרא בעצמה שואלת שאלות כאלה כל הזמן, והוא אומר, לא, הוא בעצם אמר, מה, 50 וצעד, הוא לא יכול לדדות? והתשובה היא לא, כל מידות חכמים כן הוא. מה שחכמים אומרים, זהו. אוקיי, אז זה דבר אחד. יש פה דשה של כתמים ומאכולות, שאם האישה רואה כתם, אז אם הוא עד גודל מסוים, אומרת ההלכה שהיא לא נאסרת, למה? שמר גם האכולת, כן? והאכולת זה איזשהו סוג של קינה, ואז היא ירגה אותה ויצאה מן אדם, וזה הגודל של אדם של המאכולת. אומר הספר יראים, כן, אבל בימינו אין כל כך הרבה מאכולות. אומרים, לא, 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 בכל אופן היא מותרת. אומרים האחרונים, ומה קורה בימינו שאישה הולכת עם תחתונים, כן, מה, אני יודעת שנכנס לזה, משהו שם פנימה. אומר האחרונים, הבאתי פה את שבט הלוי, שהוא לא אחד המקלים, הרב אוזנר שליטה, מה אומר? בסדר, זה מה שגזרו, זה מה שאסור, המאכולות, זה מה שמגדיר לנו, ולא מעניין אותנו לא הכלים של ימינו, ולא הבגדים של ימינו, וההלכה היא מה שההלכה אומרת, ולא המציאות הריאלית. וזה דבר מאוד חזק בהלכות כתמים ומראות, ובכלל בדמים, שההלכה היא לא, המציאות היא לא מה שמעניין. הבאתי פה את הציץ אליעזר, המקסים, בוא נקרא אותו ובזה נסיים. אומר הציץ אליעזר כך. בעמוד השלישי באות ו. מלבד כל זה נראה לומר, דבגבנה של נידוננו כולי אלמא יודוד, אין מקום לצדד לומר שפת הבא בכיסא לפתור קפה. השאלה היא האם אדם שאוכל עוגה ושותה קפה צריך לברך שהכל על הקפה. מה הווה אמינה? שהמזוין יסע לעוגה, תוציאו את הקפה דרך חובה. אומר, לא נכון. למה? תשימו לב, זה פשוט מקסים. והיינו מכיוון שבאכילה זו עצמה עשינו מעשה בפועל לא לחושבם לחם. בזה שברכנו על הכיסטין בורא מיני מזונות. ומלבד שהותרת איזה סף לגלויה, הרי הוקבע בזה הדבר לא לחושבם לפת. וקיבלנו עלינו לא לחשוב זה כקביעת סעודה. זאת אומרת, מה מגדיר את זה שאני אוכל עוגה כאי קביעת סעודה? זה שברכתי מזונות. עכשיו, מי החליט אם אני קובע סעודה או לא קובע סעודה? אני. מתי החלטתי? שברכתי. למה ברכתי?
כי
צריך. כן, ולמה ברכתי מזונות? כי זאת ההלכה. יש כאן איזשהו משהו מעגלי, והוא אומר, בסדר, אני לא אומר כרגע אם אתה קובע או לא קובע סעודה. זה שברכת מזונות, זה אומר שבשפה ההלכתית החלטת, כאילו בדפינישן, שאתה לא קובע את זה סעודה. חדש לא קובע את זה סעודה. איך תפתור את הקפה? ככה הוא אומר. ישבתי פעם עם אשתי בערב מקסים משירי רחל שפירה. סיפרתי את זה פה לפני כמה זמן, שהיה בעין גב. והיה שם בין השירים הנפלאים של רחל שפירה, שאושרו על ידי זמרים, חלקם מוצלחים יותר, חלקם מוצלחים פחות. היה גם סיטואציה ששרו איש ואישה, גבר ואישה, שרו יחדיו על הבמה. שאלתי אשתי, זה מפריע לך? אז אמרתי לה, פר? זה לא מפריע. אבל ההלכה אומרת שזה בעייתי, אז זה מפריע. וזה לא היה, לא עשיתי עם האצבע. ככה הרגשתי. זאת אומרת, הרגשתי באמת שאיך ההלכה הופכת להיות הפרספקטיבה שלי להסתכל על הסיטואציה. כי לא הרגשתי בעיה, ברמה אישית, עם מה שחוויתי שם, אבל זה שמבחינה הלכתית זה בעיה, ואני יודע שאפשר לעשות את זה. לא קמתי והלכתי, אבל זה שמבחינה הלכתית זה נתפס כבעיה, הופך בשבילי את זה לבעיה. הפרספקטיבה מסתבר, פרספקטיבה הלכתית, ולא רק הפרספקטיבה כביכול, מה שנהוג לכנות. המציאותית או האובייקטיבית. ואחרון פה מכולם, האדמור מצאנץ, דברי יציב, הרב קוטיאל יהודה אלברשטם, זכר צדיק וקדוש לברכה, שעמד בראש קהילת קלויזנבורג צאנץ במשך שנים, הקים את קהילת צאנץ בנתניה, בית החולים לניאדו, נהוגים להגיד שאבו, אביו, זכרונו לברכה של רב אבישי, היה קורב אליו, אהוב על ידו, והוא פשוט... מה זה? מה אתה אומר? סלנג? סלנג הלכתי, אבל מי יפתסך זה סלנג הלכתי. מכל מקום...
תל אחת עם השתיים.
בוא, בוא. מה אמרתי?
שתייחס לקצות.
נו, עכשיו זה ברור, לא? הקצות... כן, מבחינת זה שבעצם הכל שאלה של שפה, שאלה שלנו ושאלה של אנוש. אנושי לא במובן של יחסי, אלא במובן של הסכמי, במובן של שפה, ואמיתי במובן של אובייקטיבי, במובן של לא רלוונטי. בסדר, ואם לא עניתי, אני אשמח לדבר הלאה, אני רק רוצה לסגור פה את השיעור, אנחנו מעריכים די. אומר הדברי יציב, אני מתחיל באות ב' ובברור שהכימאים בחוכמותיהם אין להם שיח ושיג בעניינים אלו אשר חכמנו הקדושים קיבלו והגידו לנו, והרבה דינים יש שאין להם הסבר על דרך ההיגיון. אני מדלג. והגע עצמך בהרבה גופי הלכות שקבעו חז"ל בדרכי הטבע, כגון בעניין קביעת וסתות וכדומה, שאם נחקור תמיד בדעת הטבעיים, בטלה תורה חס ושלום. ובעניין מים שלנו, שהחיוב לשאוף בין השמשות, אם יאמרו וישארו על פקלי מדידה שלהם שעדיף לשאוף ביום או בלילה, וכי חס ושלום נשמע להם נגד מה שיסדו חכמנו הקדושים, ומקבלנו מאבותינו ורבותינו וכו'. אני מדלג לפסקה הבאה, ותראו, תראו, זה פשוט מדהים מה שהוא עושה. ומדי כותבי בזה הרערתי בהגמרה פסוכים, אישה לא תלוש אלא במים שלנו. דרשה רב מתניה בפפוניה, למחר, הייתו הכולי אלמה, חצבי ובאתו לגבי, ואמרו לאבנן מאיה, כן, חשוב מים שלנו, כלומר, שלנו מהבית, אז הם הביאו, והם לא הבינו, שלנו הכוונה לנו. וצריך ברור לאיזה צורך מובא כל הסיפור. זה סיפור לא מוצלח כל כך, כן? זה לא אנשים חכמים. אלא להשמיענו יושרם ותמימותם של אנשי פפוניה. וכששמעו מפני רב מתנה דבאי מים שלנו, שכל הלכות וסדר רפיית המצות אינם לפי שכל אנושי, ענו ואמרו, אלא מלא דברי חכמים, ואנחנו לא יודעים מה נעשה, וזה מים נשארו, ובאו לחכם כרבנת, שתי מים שלנו, שהם עדיין קשרים להפיע. ובעבלתנו הרבים זה קלקול דורנו, שמחשיבים את חוכמת האומות יתר מאמיתות תורתנו הקדושה, ועוזבים מקום מים חיים לחצות בורות נשברות, ובוודאי שטבעיים אין להם חלק ונחלה, ואין לסמוך עליהם בענייני הלכה וכשרות, כי אין מחקרי מיוסדים על ידני התורה והאמת, ולא מפני שהם מדמים נעשה מעשה, ולא מבינים בשום דבר, ואם כתוב בחז"ל, ככה הוא אומר, שתתה הגבר, כן, באיסור, אם יש עליון ותחתון, אז תתה הגבר. ארוך השולחן אומר, מה פתאום, אם אתה שם הרבה, ולמטה יש קצת, אז היא לא הגבר. אומר ארוך השולחן, תתה הגבר, זה רק שהם שווים. אומר על זה דברי יציב, לא נכון, זה לא כתוב בשום מקום. תתה הגבר, זה תתה הגבר.
זה כתוב ארוך השולחן.
זה לא מספיק. רבותינו הקדושים. זאת אומרת, התפיסה שלו היא ודאי הולכת על הקצה ואומרת, באמת המחקר טועה ברמה המציאותית. אני לא טענתי את זה, בסדר? אבל אני נהנה כל פעם לראות אותו מחדש, כועס על זה, הוא כותב, אגם שמדומה לי, מעולם לא כתבתי בערב פסח אחר אפיית מצות, לכל מראה עניין אמרתי לו, אשה את זה טוב, ושם מבינים למה כל הדוגמאות שלו קשורות למצות, הוא ככה היה אחרי האפייה ימיים שלנו, והוא אומר, אני חייב לפני פסח עוד לענות ליהודי הזה, כי יש פה יהודי שחושב שאפשר למלוח במלח סינתטי, שעושים אותו מאיזשהו סוג של כל מיני המצאות כימיות, ומה זה השטויות האלה? סליחה לביטוי. מלח שיוצאים ידי חובה שמולח שמוציא את הדם, זה מלח שחכמים אמרו שהוא מוציא את הדם, למה? כי הם יודעים מה הוא מוציא את הדם ומה לא. אתה מביא לי עכשיו מלח? מה זה מלח זה? אתה טוען שאתה יודע? אתה הגבר? אתה לא יודע כלום. חכמים יודעים, הם היו חכמים, הם באמת יודעים. והמחקרים הם לא מבינים שום דבר. זו תפיסה שוודאי לוקחת את ההלכה כמצבת מציאות, אולי הוא כבר נמצא בתקופת המשיח, ומתעלמת לחלוטין, כן, מכל מה שקורה, כמו שבאחד מילוני פרשת השבוע, הרי הייתה בעיה בהתנתקות עם מילוני פרשת השבוע, הם יצאו ביום, הרי מדפיסים אותם קצת לפני שזה קורה. אז כל האלוהים היו כאלה מאוד 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 זהירים. דיברו על אחדות העם, על הבניין של בית המקדש לעתיד לבוא, אמרו כל מיני אמירות שישבו תמיד טוב. כולם אמרו, היו לא תהיה, אבל הם ידעו שלמי חש מבאי. מאמין וזורע, מאמין וזורע, אבל לא בעיתון. היה עיתון אחד, כמדומני של תלמי גולי אדם ישראל, שפרסמו, ואני מדהים עליהם, שפרסמו, כולם היום יודעים איך רבותינו שאמרו, היו לא תהיה צדקו, ואיך תוכנית הזה לא יצא אל הפועל וכו' וכו'. והדבר, עכשיו אתם צוחקים, אתם צוחקים, זה היה בבתי הכנסת ביום שישי. זאת אומרת, מסתבר שאדם, הם מדפיסים אותם ברביעי, ההתנתקות הייתה ברביעי חמישי, ובשישי זה היה מונח על השולחן, זה לא להאמין. עכשיו, זה כאילו אומר בהרבה מובנים, אני מתעלם, מתכחש למציאות הכל, איך לא מעניין אותי המציאות הכל. עכשיו, הם לא התכחשו, שבועיים אחר כך הם לא כתבו כמו שאתם רואים שההתנתקות לא הייתה, אבל לפחות בקו התזר
היו גם כמה חקרים.
אגב, יש שם אנשים שחושבים שהרבי מלובביץ' היה בגוש קטיף, אומרים. זאת אומרת, יש כאילו צד מסוים, יש כאילו צד מסוים שבו אם אתה הולך עם זה באופן קיצוני, אתה מאבד אחיזה במציאות, והוא הולך עם זה דברי יציב, זו זכותו, והשראה לטוב חלקו, ומי אנחנו הקטנים שנחלוק על כבוד תורתו. אני לא נמצא שם. אני אומר, יש איזה מבט, יש עין אחת שהיא עין מציאותית, אבל לפחות עין אחת, והיא העין הדומיננטית, כמו שהם מכוונים בירי, כן? אני חושב שצריכה להיות העין ההלכתית, ולא לנסות ולחפש איך ההלכה מסתדרת עם המציאות, אלא איך ההלכה מארגנת את הפרספקטיבה ההלכתית על המציאות, ודי לנו בזה. אנחנו עוצרים כאן, ובשבוע הבא נלך לנושא אחר. נעילה טובה.